שלום צופים יקרים, שוב בתוכניתנו אורות התשובה. והפעם עם אשר הילו.
חוזר אליך חזרה כמו בן כמו בן.
אשר, ממה שהכרתי ושמעתי עליך קצת, אני רק יכול לברך שלא הייתי מורה של נער כמוך. נער עם המון כוחות, שמאתגר את מוריו, מאתגר את הוריו. מה ביקשת להגיד בזה?
אני לא יודע אם ביקשתי להגיד בזה משהו, אבל אני כן אגיד שהיה לי בעיה עם סמכות, ואני כן אגיד שהיה לי דמיון מפותח מאוד, ואני חושב שזה מתכון, והרבה אנרגיה. אני חושב שזה מתכון לבעיות. זה גם מתכון עם פוטנציאל, אבל זה מתכון לבעיות.
אם תרשה לגלות לצופים, אתה סיפרת לי שכבר בגיל 7, הייתה לך זיקה חזקה לאלוקים, דיברת איתו. דיברת איתו ביחידות, התבודדת, דיברת בשפתך שלך. זה קצת עומד בסתירה עם העניין של שבירת מוסכמות. מצד אחד אתה שובר מוסכמות, מצד שני אתה, לא יודע, מתחטא לפני ברכה, אבל בכל אופן יש לך איזה שיח או איזה סוג של שיח עם אלוקים. זו לא סתירה?
אני חושב שזה לא סתירה. במובן שהפילוסוף עדיין לא נכנס. בגיל כזה הפילוסוף עדיין לא ממש פועל. אז יש איזו נטייה טבעית, אני זוכר את עצמי לפני שהייתי הולך לישון, אז בדרך כלל אתה חושב על מה שהיה ביום, מה שראית, מה שעשית. ובדרך כלל הייתי מנהל את זה באיזה מין דו-שיח כזה, מבקש דברים וכן הלאה. אני לא יודע אם היה לי מושג מה זה אלוהים, מה זה פה, מה זה שם, אבל די פשוט, בתמימות גדולה. הייתי מדבר ככה, הייתי חושב לעצמי. מרגיש שמישהו שומע.
אשר, אני עברתי כאן בתי ספר, בוא נראה. אחד, שתיים, שלוש בתי ספר. זה הכל. עברת 12 בתי ספר. מצד שני, אתה נערץ מאוד על קבוצת התלמידים, אני חושב, כמעט בכל בית ספר שאתה עובר. אתה מנהיג, טבעי. מוערך מאוד, יודע. קבוצה מובילה בכלל, באופן כללי. יש בך איזו תכונה של מנהיגות, את חש בה, אתה מרגיש אותה, יש לך איזו נטייה לטפח אותה, לעשות בה שימוש של ממש, בחינה חברתית, בגילאים האלו?
טוב, אולי עכשיו אני קצת חושב על זה קצת יותר. כשהייתי צעיר זה לא היה ממש במודעות. אלא פשוט הייתי עושה מה שאני רוצה, ואני חושב שהחופשיות בהתנהלות שלי בחיים היה מושך אנשים. הייתי מראה להם שאפשר להתגרות במסגרת. אז זה מדביק אותם, זה היה נותן להם, לא יודע. היו באים עושים שטויות איתי, וכל פעם הקבוצה הייתה נהיית יותר גדולה. תמיד שיש לזה גם צד לא כל כך טוב. כאשר היו דברים לא טובים, אז פטיש היה נופל עליי, לא עליהם. ובכל מקרה, זה קשה להגיד, זה דבר די טבעי, זה לא דבר שאני עושה במודעות שלמה. אז ביחס לטפח את זה, אני לא ממש יודע.
בתוך התמונה המשפחתית, הבאמת מיוחדת שלך, יש שם דמות מיוחדת, סבא שלך. איך הסבא שלך משפיע בתקופות המאוד לא מגובשות האלו, הייתי אומר, מעט פראיות אפילו. מה תפקידו של סבא, הדמות המיוחדת, העמוקה הזאת? מה הוא פועל עליך?
הבית שלי היה מאוד לא יציב. אבא שלי עזב אותנו כמה פעמים כשאני ילדים קטנים, כשאני הייתי ילד קטן אחרי זה באורחים שלי. ודמות אב תמיד הייתה אצל סבא שלי. עכשיו הוא בן אדם מאוד מיוחד. הוא בן אדם שעשה הרבה בחיים, הוא בן אדם שהספיק הרבה בחיים, הוא גם אדם מאוד מאוד חכם. ויש לו דרך ארץ כמו שלא ראיתי באף אחד. יש לו, הוא תמיד דיבר על ערכים שלו, על ערכים כמו ענווה, הוא דיבר על ערכים של לעשות טוב. הוא תמיד, תמיד, תמיד היה לו רף מוסר מאוד מאוד גבוה. ואני חושב שזה מצד אחד. מצד שני, הוא מאוד גירה אותי מבחינה שכלית. הוא לימד אותי להתבונן במציאות. הוא לימד אותי לשאול למה. לא לשאול למה על כל דבר, אלא לשאול למה על הדברים הנכונים. הוא נתן לי את הכלים שאחרי זה שימשו אותי בחיפוש. הוא נתן לי באמת סט של כלים שאני חושב שהם הכלים שעד היום עוזרים לי להתבונן על המציאות. וזה קצת השתנה, אבל זה באמת, באמת, באמת לקחתי ממנו את זה.
שתף אותנו קצת בגבולות שאתה היית מוכן לחצות, כדי לגלות אולי מימד יותר משמעותי בחיים. הרי חיים לא יכולים לנוע מבית ספר לבית ספר, לחיים יש משמעות, כך סבא לימד אותך. כך אולי אתה מרגיש בעצמך באופן טבעי וספונטני. איך אתה חושף את המימד הרוחני הזה? במה אתה נעזר? באיזה כלים?
תשמע, כאן אתה נחשב, אנחנו נכנסים לאיזו תקופה מאוד משמעותית בחיים שלי. אני חושב שכל מה שקורה עכשיו הוא תוצאה ישירה. באיזשהו שלב, בוא נענתי בצורה יותר עמוקה למציאות, גיליתי גם את הערך של הספרים, וגיליתי גם את הערך של הספרים הנכונים ואת הערך של הספרים הלא נכונים. ואני חושב ש... בעיקר, 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 השאלה שחוזרת, מה מהות, מה, 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 למה כל זה קיים? מה אני עושה כאן? גיל מאוד צעיר. אז באיזשהו שלב, בגיל מאוד צעיר, בדו שיח פעם עם בן אדם, הוא אמר לי, תשמע, אני אתאיסט. אמרתי, מה זה אתאיסט? הוא אמר לי, תשמע, לא, אני מאמין שבאמת אין אלוקים. אין דבר כזה. הטבע הוא מערכת, היא מערכת שמפעילה את עצמה. וזה מוסבר, אפשר להסביר, אפשר להסביר את הדברים. וזה נתן לי פתח די גדול. כי כאשר אתה רואה שאפשר להסביר את הדברים, אז אתה מתחיל להתאהב בידע. ואני קיבלתי את זה בדרך עקומה, בדרך הזאת. אבל התחלתי כל פעם לחקור ולחקור 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 ולחקור. וכל פעם הייתי רואה דברים, הייתי מתעניין במשהו חוקר ורואה תשובות, רואה תשובות ממש. וזה סיפק אותי באותו שלב. השאלות שהיו לי באותו זמן הייתי יכול לענות עליהן.
הסברה מכנית.
הסברה מכנית, טבעית, בעולם הטבע. עדיין לא צץ הפילוסוף עוד פעם. עדיין לא צץ הפילוסוף האמיתי. זה עדיין בצורה כזאת. לאט לאט, עם ספרות, מתחיל לצוץ הפילוסוף. השאלות המשמעותיות ביותר מתחילות להציק, ואז אתה מתחיל להיכנס לספרות וללמוד מושגים, ולראות כיוון כזה, כיוון כזה, כיוון כזה. אתה קופץ בין... באותו זמן אהבתי את ניטשה, היידיגר וכן הלאה. ובמיוחד המושג הזה, אני הייתי בהלם כשקראתי את המושג הזה, כאשר זרתוסטרה יורד מההר ונכנס אל הכפר, והוא רואה שם בן אדם שהולך על חוט, קוראים לזה, לוליאן. ואז יש קהל של אנשים שיושבים שם ורואים, אז הוא נופל ומת וכן הלאה. באיזשהו שלב בנרטיבה הזאת, זרתוסטרה מגיע להכרה שאדם נע בין החיה לעל אנושי. כאשר האמצע של החוט הוא האנושי.
גשר הוא צר מאוד.
כן. ופתאום אתה, כאילו, מה זה העל אנושי? כאשר אתה שומע מושגים של העל אנושות כאן וכאן וכאן וכאן. ואז מתחיל להתפתח קצת, טוב, את מה שאני רואה אני יכול להסביר מכנית, אבל אני עדיין לא יודע מה אני עושה פה, ואני עדיין לא יודע מה אנחנו עושים פה.
ואתה צמא לחוויה. לעל אנושי הזה, אתה רוצה להכיר אותו, אתה רוצה להתוודע אליו.
חשבתי שזה חיפוש, כמו כל חיפושי הידע שהיו לי עד עכשיו. אבל התברר שזה כל החיים.
איך אתה נכנס בשערי המימד הרוחני? האם הפילוסופיה יש בדי במשחק השכלי הזה, כדי להעניק לך את החוויה של המימד הרוחני?
לפילוסופיה יש גבול. בפילוסופיה יש הבנות. נדיר מאוד לפילוסופיה יש חוויות. חוויות רגשיות ורוחניות. ואני חושב שפה התפקיד של הסמים באותו שלב. אני חושב שזה בעיה רצינית, אני לא...
קשה לך לדבר על הסמים? בהקשר של מסלול החיים שלך?
קשה לי לדבר בגלל הפן המוסרי של הדבר. אבל אני חושב ש... זה דבר מאוד רגיש לנתח, זה דבר מאוד לא פשוט לנתח. כי בדיעבד אני כאן, אבל זה רק בדיעבד. אז אני חושב שכן יש שם איזה פתח גדול, לפחות לתפיסה מטאפיזית. מוטעת לחלוטין, ללא מהות וללא צורה, אבל זה טעימה. בפן החווייתי של הדבר. זה כבר לא רק מוסכמה פילוסופית שזה, אלא זה כבר טעימה בפן החווייתי של הדבר.
אתה הולך עם זה רחוק, אשר.
אני הולך עם זה מאוד רחוק.
אתה לא מפחד לחצות את הגבול? להיות כמו אלו שלא שבו משם. איזה מחשבות עולות לך?
כמה פעמים הייתי בטוח שאני לא אחזור משם. אבל... ברוך השם, הייתה לי מסגרת מחשבה, היה לי לאן לחזור מאוד יציב במחשבה. כשלא חוזרים מהצד השני זה בגלל שאיפה שצריכים לחזור נעלם. ותמיד היה לי לאן לחזור. ואני חושב את עצמי, בהשוויה לחברים שלי, אני לפני שהייתי נכנס לאיזה מין ניסיון, בוא נקרא לזה ככה, הייתי תמיד עם מחברת למשל. ודברים כאלה. זה, אני חושב שזה מורה קצת על, על החיפוש ועל ה...
אשר, אתה אולי לא תלמיד מוערך על ידי המורים, אבל אתה מאוד פיקח, יש לך נטייה טבעית למדעים.
מאוד לא מוערך.
כן, זה מה שאמרתי. אבל אתה אדם ששוחר מדע, שוחר ידע, אתה מתקבל לפקולטה לרפואה.
כן.
הייתי אומר בקלי קלות, מתוך 2,000 נבחנים, ו-500 מתקבלים, ו-50 שהמשיכו, אתה ביניהם. ואתה באלגנטיות מוותר על לימודי הרפואה, ונאחז בענף הביולוגי שבתוך הרפואה. הביולוגיה מושכת אותך מאוד חזק. למה?
אני לא רציתי להיות רופא. אני ממש לא רציתי. סבא שלי רצה. אז אהבתי את הביולוגיה. אבל באיזשהו שלב, שמתי לב שמה שאני רוצה זה ביולוגיה. אני לא רוצה... את החיים האלה, אני לא רוצה את החיפוש בכיוון הזה, אלא דמיינתי מציאות אחרת לגמרי לעתיד שני. תקוע באיזה ג'ונגל, עושה עבודה טקסונומית, דבר כזה או אחר, מחפש זנים וכן הלאה. שזה מה שבאמת עניין אותי באותו שלב.
מחפש זנים.
זנים, כן. זה עבודה, יש, תאמין, יש אנשים כרגע, יושבים בג'ונגל, מחפשים זנים. של סמכים, של כל מיני דברים שיש להם תועלת. ואז נכנסתי לזה. כמובן, כל התקופה הזאת, יש פה איזו דיכוטומיה, כי מצד אחד אני נמצא במערכת של לימודים, מצד שני, אני ממשיך את החיפוש הלא קונבנציונלי, בצורה מאוד חריפה. וזה איזה מין רקמה של שתי הדברים ביחד שמובילים אותי באותו זמן. בין החיים האקדמיים לחיים הלא אקדמיים, לחיים הקצת יותר מטורפים. באיזשהו שלב הם התנגשו.
התנגשו. אשר, אחד השיאים שלך, אחד השיאים במהלך החיפוש, הוא בעצם השלב שבו אתה בוחר באותו אגם מופלא, בסן פדרו, שקרוב מאוד למקום גוריך, פחות יותר, אגם הטטילן, גן עדן, אמיתי, גן עדן של שוטים. מה המקום הזה מבחינתך?
זה מצחיק, יש מושג כזה שגן עדן וגיהנום זה אותו מקום. זה תלוי מי אתה. תלוי למה הוכשרת, מה האינטרסים שלך. אם רשע יישב ולמד תורה כל היום, זה גיהנום. זה גם עובד הפוך. וזה מקום מאוד יפה, אבל עם הזמן הוא נהפך לגיהנום. קראו שם סדרה של דברים נוראים שמאוד השפיעו על המבט שלי על החיים. ראיתי אנשים נפלאים פשוט מתרסקים, ועד היום שרואים שם. בין היתר החברים הקרובים שלי, החבר שלי, קבוצה של ישראלים, שבעזרת השם יחזרו ארצה. ובאיזשהו שלב הייתי מוכרח לחזור לעיר. כולנו היינו מוכרחים לחזור לעיר. ופשוט נטשנו אותה גם. נטשנו את המקום הזה. ואחרי זה בא המשבר הגדול.
בסיוע של החיפוש הזה, אבא שלך דווקא, שרואה אותך באמת במצב הלא פשוט הזה, מתוך ההתנסות הקשה של חציית הגבולות בעולם של הזיה, של חיפוש, מעבר לנורמות המקובלות. אבא, הייתי אומר, שם נפשו בכפו. אני מציע לך הצעה נועזת, מוזרה, לא מקובלת. תעלה לארץ ישראל.
אני חושב שצריכים להבין מה הרקע של ההצעה הזאת. ההצעה הזאת לא עלתה לפרק אף פעם. וההצעה הזאת לא הייתה עולה לפרק אם המצב לא היה כמו שהוא היה. המצב היה גרוע מאוד. אני סגרתי את כל הדלתות שהיו פתוחות במציאות שהייתי בה. ובאמת, מתוך זה, זה עלה על הפרק. לא על ידי. אני תכננתי להמשיך שם. תכננתי להמשיך את החיים שלי כמו שידעתי שאני נמצא. אבל יאמר לזכות אבא שלי, שבאותה הזדמנות פשוט אמר לי, תשמע, למה לא תעלה לארץ? למה לא תלך להתגייס? זה ודאי ייתן לך ערך לחיים. באותו רגע לא, זה היה מוזר, כי בדרך כלל אני מאוד מהסס. באותו רגע לא הססתי. אמרתי, בסדר. אבל תשיג לי כרטיס טיסה כמה שיותר מהר. כי אני אתחרט. ואם אני אתחרט, אני כבר לא אסע. ואני ידעתי ש... לא יודע אם ידעתי ממש, אבל ידעתי לפחות שזה... שזאת הזדמנות. וזהו, הסכמתי.
מי הג'ונגל של גואטמלה? לארץ ישראל.
מציאות שונה לגמרי.
איך אתה מגיב לזה?
טוב, עליתי על המטוס, נחתתי בבן גוריון. בכלל, בקושי זכרתי את ישראל. זכרתי כל מיני דברים, זכרתי את החוב וכן הלאה, אבל... כשירדתי פה בארץ, איזה מין תחושה של חידוש. איזה מין תחושה של הכל חדש ובעל משמעות. זה תוכן שאני יצקתי, אני לא יודע אם זה רגישות למנוע שבכלל הביא אותי לכאן, אם הייתי מודע לזה או לא, אבל באמת הרגשתי שיש פה עוצמות, שיש פה חידוש, שיש לי הזדמנות לבנות חיים הגונים, לבנות חיים שיש בהם קצת מוסר לפחות, שאני די מוסרי, שאני בו... יכול להיכנס. באותו זמן חשבתי לשבלונה היותר קלאסית של המציאות.
להחליף את הסמים של גת ומעלה בשמיים כחולים של ארץ ישראל.
להחליף את המציאות כולה.
להחליף את המציאות כולה. לאן אתה מגיע?
אז דבר ראשון, הגעתי לבית של דוד שלי. בית הישראלי המצוי. הגעתי לשם, לא ממש ידעתי מה לעשות. הייתי קצת בהלם, בגואטמלה אין תחבורה ציבורית וכל מיני דברים כאלה או אחרים, אז ממש ידעתי איך לצאת משם. הייתי תקוע בבית שלו כמה, אולי איזה חודש. יושב עם קופסת סיגריות וקורא. וזה מה יש. באיזשהו שלב באמת התחרפנתי. ועלה לפרק, עלתה הצעה שאני אלך לקיבוץ. לקיבוץ דליה. עכשיו, כשניסו לשכנע אותי, נגיד, כשלפחות מכרו לי את הרעיון, הסבירו לי שזה קיבוץ מעולה, שבו אפשר לעבוד, שאני יכול להתנדב שם ובכל זאת קבל שכר וכן הלאה, סיפרו לי את הנתונים, אבל אמרו לי, תשמע, זה קיבוץ דתי. אז בהתחלה הייתה לי התנגדות. מה יש לי לעשות בקיבוץ דתי? בלית ברירה, כי זה באמת בלית ברירה. מין קפה עליהם הקיגית כזה. הייתי צריך ללכת לקיבוץ דליה. אז הגעתי, אמרתי, טוב, אני אסתדר פה, הם דתיים, אני לא, נסתדר, הם ישמרו שבת, ואני לא אשמור שבת, ורק אני אדאג שלא, לא להיכנס לבעיות עם הרשות, עוד פעם, הרשות. ואז...
עם איזה מיטן אתה יוצא עם הקיבוץ?
אני יוצא או נכנס?
עם איזה מיטן אתה יוצא משם בסופו של דבר?
יוצא מהקיבוץ?
קיבוץ. אנחנו צריכים ללכת כמה שלבים קדימה. עם מה אתה יוצא מקיבוץ דליהו?
אני חושב שהדבר הכי חשוב שראיתי שם זה חיים נורמליים.
חיים נורמליים.
חיים מוסריים, חיים בריאים. וזה גם קנה אותי מאוד. כל המהלך של לנסות להשתלב לחיים האלה, דרש ממני למשל, לבוא לתפילה. דרש ממני לבוא לתפילה, לא ידעתי להתפלל, לא ידעתי לקרוא עברית. אז באותו שלב ביקשתי בערך יהודי יקר שם, קוראים לו דיוקים. אמר לי, אתה חייב לבוא לבית כנסת. ישבתי בבית כנסת, לא ממש ידעתי מה לעשות. הסתכלתי על כולם, כולם מתפללים וכן הלאה. לא ממש ידעתי מה לעשות. ואמרתי, זה לא יכול להיות ככה, אני צריך לבקש ממישהו שילמד אותי להתפלל. שאני בשביל זה אני צריך ללמוד לקרוא. אז אמרתי, צריך ללכת לאולפן וכן הלאה. אמרתי, טוב, לא בשביל לאולפן. נכנסתי לבית מדרש, ואמרתי לחבר'ה, תשמעו. אני רוצה לדעת להתפלל, אני רוצה לדעת מה לענות, איך לעשות, מה לה... בשלב של מייסי קוף, בשלב של, 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 של להשתלב לחברה.
אתה לא לומד עברית בדרך המקובלת? אתה לומד עברית בדרך של לימוד משניות?
קצת קטנות ראש, רציתי ללמוד לקרוא, אז הם הגדילו ראש בבית מדרש, והם לימדו אותי לקרוא דרך משניות, דרך פרקי אבות.
דרך פרקי אבות, דווקא?
דווקא דרך פרקי אבות.
אשר, איך אתה מגיע בסופו של דבר מכון מאיר?
אני חושב שמה שהכין את הקרקע זה מה שאמרנו לפני זה. אותו לימוד בבית מדרש, בקיבוץ. היה שם רב, והוא אמר לי, תשמע, אני חושב שאתה צריך למכון מאיר. אני רואה שאתה צמא, כל יום אחרי בית מדרש, אחרי הרפת, הייתי קופץ לבית מדרש, והיינו לומדים פרקי אבות. וזה ממש משך אותי. מוסר בסיסי שראיתי בזה. לא הייתי רואה הרבה מעומק, עדיין העין שלי לא הייתה כל כך עמוקה, אבל הייתי רואה מוסר בסיסי, וזה משך אותי מאוד. כי פתאום היהדות מתגלה כמשהו מעבר לאוסף של חוקים ואיסורים שהיו רק לי ולא לחבר שלי בכיתה, ברמה הפשוטה. ואז באמת אמרתי, טוב, אני לא יודע, אני אראה, אני אבדוק, נכון מאוד. אני חבר פה ברחוב ריינס, שעבדתי בקיבוץ, בתמרים אחרי זה. אמרתי, תשמע, תבוא, תבדוק את מכון מאיר, ומקסימום, לא תרצה, תחזור לקיבוץ, תרצה, תבוא לפה. אז עליתי על אוטובוס ובאתי לירושלים. עכשיו, אני נולדתי בירושלים.
נולדת בירושלים.
ואני לא הייתי אף פעם בירושלים. הגעתי, ירדתי מהאוטובוס, בחור שאני אומר לי, תשמע, בוא נלך, נשים את הדברים, אתה רוצה לעשות? אמרתי, תשמע, אף פעם לא הייתי בירושלים, מה יש פה לעשות? אמרתי, מה? אנחנו חייבים ללכת לכותל. אז השארנו שם את הציוד, הגענו לכותל, איך שהגעתי לכותל, אמר לי, תשמע, צריכים לקרוע פה את הבגד, אתה לא היית פה אף פעם, קל וחומר, 30 יום. אז אמרתי לו, פתאום, זה, אמר לי, תשמע, תשים את הספדר שלי. אמרתי, בסדר, נכנסנו לכותל, אמרתי לו, טוב, אני הגעתי לכאן, אני בקושי יודע להתפלל, אני בקושי יודע לקרוא, אני לא יודע מה, עדיין המידע הזה דבר בשבילי אינסופי. הוא אומר לי, תשמע, מה לעשות כאן? הוא אומר לי, תשמע, כך זה, ספר קוראים לו תהילים, תיגש ונקיר, תן נשיקה, ותקרא, פסוק. אז אני מתחיל לגשת, איפה שאנחנו היינו זה, כמה צעדים לכותל, אני מגיע לכותל, אני נותן נשיקה, אני מסתכל למעלה. והייתה לי התרגשות פשוט עצומה. איזה מין התרגשות מעבר לכל התרגשות שהייתה לי ביחס למציאות עצמה.
אשר, משהו מאוד אמיתי קורה. נקודה פנימית מתפרצת, בכי עצום. הייתי אומר ניקיון, אפשר לומר, משהו ששוטף, סליחה על המילה הגסה, אבל את הסמים מהדם. אתה נסע עם הכותל, אתה מגיע ביום שישי, אותו יום שישי מופלא, אתה מגיע למכון מאיר, ופה אתה פוגש את הדמויות שבעצם ממשיכים ללוות את התהליך שלך, את הרב ביגון.
זה כבר היה סוף שבוע מאוד 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 אינטנסיבי, אבל כשנכנסתי למשרד של הרב ביגון, מי שמכיר אותו יודע, חיוך שאין כמוהו, איזה מין שמש, אישיות מאוד מאוד מחבקת, וישב, דיבר איתי, התעניין בי, ופשוט בירך אותי. נתן לי ברכה שעד היום ממש מלווה אותי, שאמר לי, אשר תהיה מאושר. ואני חושב שזה הפתח החדש. זה היה הפתח החדש לחיפוש. חיפוש האושר, חיפוש הרוח, חיפוש התוכן.
אתה 3 שנים, מכון מאיר בערך.
כן.
ברוך השם, אתה חובש ספסל לבית המדרש, בשמחה, באהבה, בהתמדה גדולה. זכית לשאת אישה, ואתם גם מצפים לילד בעזרת השם. ממש עוד כחודש ימים בעזרת השם. דרך מופלאה, סיפור נהדר, שהתחיל ולא נגמר. אני מודה לך, אשר. זה מה שחלקת בפנינו וחשפת. בעזרת השם, אני משיך שוחח לכך. לכם, הצופים, תודה רבה שהייתם איתנו, להתראות בתוכנית הבאה. כל טוב, שלום.